עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
1 2 כן, עכשיו מתחיל השבוע, רבותיי, יום ראשון, 9 בבוקר. ענת, תודה, תודה על כל מה שאתם עושים למען עם ישראל, זה חשוב, תודה, אנחנו מאחוריכם, תודה. בוקר טוב, למה אני לא רואה את בן כספית בזה, בבקשה לסדר לי את זה, תודה. שלום, מאזינות, מאזינים, 9:03, אתם על התוכנית דקל והשני, בן כספית, תודה שרון, שלום, בוקר טוב.
המצלמה שלך לא מכוונת. רואים את רק את הלבידיות.
אבל אותך אני לא רואה. למה אותך אני לא רואה?
כי כנראה שיש אנשים וגורמים במערכת שרוצים להסתיר אותי.
אתה מבין? מאז ש...
מעיני הציבור.
בדיוק. אתה פשוט מאז שנטשת זהו, יותר אתה לא תופיע פה.
אתה אומר, בפריים אני לא אהיה.
יפה. אתה רוצה שנסגור את הפינה או שאנחנו מדלגים על זה?
לא, 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 הפינה סגורה. תמשיך, תתקדם.
אוקיי.
יש יום ארוך לפנינו, אל תשכח.
טוב. אוקיי, אוקיי, אוקיי. מה רשמתי לי פה? טוב, מה אתה אומר על יהודה לוי ושלומית מלכה?
הלם.
הלם.
פשוט הלם. זה לא ידעתי איפה לשים את עצמי.
נכון, קשה, ימים לא פשוטים.
שש שנים, תראה, זה לא, אנחנו פה
האמת מתרשים... אנחנו מסתלבטים, זה אירוע, כאילו, אתה יודע, בסוף זוג שנפרד, זה עצוב. אנחנו בדחקות, כי כולם מדברים על זה, ועושים איזה כאילו מי ישמע איזה אסון פה קרה. אבל...
כן, זה עצוב, אבל זה קורה, אתה יודע, במיליה שלי, שהיה פעם גם שלך, זה בין שליש לחצי.
מה, בחילונים כאילו?
כן, בממלכתיות, כן, הממלכתיות. כן, בציבור, לא רק חילונים אגב. גם מסורתיים וגם אולי סרוגים, זה אחוז גבוה. סרוגים פחות.
כן.
אבל אחוז תראה, בתל אביב, במקומות כמו הערים שאני גר בהם, זה ילדים, ילד שההורים שלו נשואים, זה מנדים אותו בחבר'ה.
מסכן.
כן.
כן.
איך הוא גדל ככה בבית הרוס?
כן, זהו, לא יודע, לא ציפיתי שהם ייפרדו.
טוב, יש לך עוד נושאים מהסוג הזה?
זה קצת האירוע של החלפת ממשלה פה קצת מאפיל על האירוע הזה, ואני לא יודע אם יישאר לנו זמן לדבר גם על העניינים הפוליטיים.
בוא, אני הייתי מעדיף לדבר על העניינים הפוליטיים אחר. בינתיים יש לנו כבר את אלי אבידר שהסתכסך עם ליברמן על הבוקר.
אוי, זה נפלא. אני מציע לאלי אבידר להצביע נגד הממשלה, להטריל את כולם. אם אלי אבידר גורם לנתניהו לא ללכת, אני צופה גל של חזרה בתשובה. תדע לך.
אז רגע, טוב, תרגיע. אלי אבידר כועס. אגב, אני לא יודע למה הוא כועס. הוא קיבל רק תפקיד שר במשרד האוצר. אני חושב ש... זו טעות פטלית מבחינתו, כי תפקיד שר במשרד האוצר זה תפקיד שר ליד הבוס, ליד ליברמן. זו הזדמנות לעבוד ביחד, להתקרב, ובפעם הבאה, אם תהיה כזו...
אני נותן לו את הקרדיט שאם הוא מתנגד, הוא יודע למה.
יש מצב, תשמע, אני מעריך מאוד את אלי, הוא איש, אתה יודע, יש לו קצוות פרומים, אבל הוא איש ראוי. אגב, לליברמן זו תופעה. אם תיקח את הרשימה, אחרי כל הבדיחות על המפלגות הממושמעות והסובייטיות שלו, אם תיקח את הרשימה של אלה שברחו לו, חמקו לו, דני איילונים כאלה, כל מיני, ואורלי לוי אבקסיס כמובן.
איציק ישראל חסון,
איציק אהרונוביץ'. לא, מה פתאום? אהרונוביץ' וחסון גם ראיתו יפה. אבל הייתה אסתרינה טרטמן, והייתה... אוקיי, שרון גל. שרון גל התפטר, אתה יודע, לא היה לו, חשב שהוא יהיה בקואליציה ונהיה לאופוזיציה, לא יודע. אני מדבר על אלה שכאילו עוברים את הרוביקון, אז אורלי לוי עבר את הרוביקון, דני איילון עבר את הרוביקון, ואלי אבידר הודיע לכל החוגגים שהוא מצביע בעד הממשלה היום.
אלי, אני פונה ללב שלך, תדע לך, זה לא ראוי. אם אתה לא מקבל תפקיד, אתה צריך להצביע נגד הממשלה הזאת, תדע לך. אני חושב שזה עניין עקרוני, אתה הלכת פה עם העקרונות שלך, אני חושב ש... בכל זאת, כאילו, יש פה עניין מאוד מאוד משמעותי, אתה חייב להצביע נגד הממשלה הזאת.
תשמע,
שלנו מבת ים, אל תשכח את זה, מליבורנו.
אתה לא יודע איך התרגשתי אתמול כששמעתי את קמה יוסי בהופעה חיה.
היית בהופעה של ברי?
של שניהם, פורטי סחרוף, הקאמבק. שמע, זה אחד השירים, הוא מדבר על השכונה שלך, נכון?
אין לי מושג.
אז, זה השכונה של, זה רמת יוסף על שמו של יוסף.
רמת יוסף זה ליד השכונה
שלי. יושב ראש הכנסת, השכונה על שם
השפיצה. אני ברמת הנציג גדלתי.
אז זהו, ידעתי שזה, בקיצור, אלי, אתה, אלי יהיה בסדר, הוא יצביע בעד הממשלה.
חבל, אלי.
ובכל זאת, שמע, ליום הזה יש אלמנט נפיצות גדול מאוד.
למה?
אני לא יודע מה תהיה התגובה כשהבשורה, כשזה ייושם. זאת אומרת, אני יודע שהרבה אנשים מוטרדים מזה, והרבה אנשים לא מאמינים שזה יכול לקרות, והרבה אנשים לא יודעים מה הם יעשו עם עצמם, והרבה אנשים לא יודעים איך הם יצילו את נפשותיהם, ברגע שבו ההחלטה מיום חמישי להפסיק לממן היום את בלפור, תגיע לגברת.
די, נו, בחייך. קודם כל, זו החלטה קצת אכזרית, הייתי אומר. אתה יודע, אפשר פה טיפה, הטיפה ללהיות גם מנצ'ים, כאילו, נראה לי שהשלומית ברנע, יש לה עוד שם, לא?
פרגו ברנע.
פרגו?
כן. לדעתי רק השם, רק הברנע רלוונטי.
למה?
כי גרושה, אני חושב.
אז הפרגו זה של האקס,
כאילו? אני חושב, לא, אל תלחיץ אותי פה עם זה עכשיו.
לא, דבר איתי, כאילו, עכשיו שלומית מלכה זה רק מלכה או גם לוי, או שמורידים את הלוי?
זה רק מלכה, עכשיו שלומית מלכה, כן.
אוקיי, אז בקיצור...
בדור הזה, אתה יודע, אנשים נשארות עם שלהן.
כן, נו.
אפילו לא לוקחות את הכפול, את השמה
של... לא מבין את העניין הזה. לא מבין את העניין הזה. טוב, בכל מקרה...
בסוף תבין, כמו זה קורה לך תמיד באיחור.
כן, בסדר. תשמע, לא ניכנס לזה, גם ככה. אני לא רוצה לפגוע בתדמיר, יכולים לחשוב שאני שוביניסט. אתה מבין?
לא, אף אחד לא יכול לחשוב דבר כזה.
לא יחשבו, אה?
לא, לא, זה לא.
מה שרציתי להגיד לך, שזה החלטה מסוג ההתעללויות הקטנות, מה שנקרא. בואו, תרגיעו, בסדר? תרגיעו. הוא יצא מבלפור, הכל בסדר, בואו נראה שקמה ממשלה. הרי אתם, תשים לב, אף אחד לא אומר תעמידה נתניהו. 12 שנה אומרים תעמידה נתניהו. בסוף כשזה כנראה עומד להגיע היום, הנה, אפילו אתה מפחד להגיד. אף אחד לא מעיז להגיד, זה נגמר. ראיתי, קראתי את הטור שלך ביום שישי. אם תושבע הממשלה, כשתושבע, אם תושבע. ולא בטוח.
אתה צריך את הטור שלי בשביל זה. אני יושב פה איתך רוב הזמן, חוץ מהזמן שבו אני הולך, ואני אומר לך כל משפט. כי אין מה לעשות. בדמם של לוזרים, אנשי אופוזיציה ואוהדי הפועל, צרוב המשפט הידוע, לא אומרים יש לפני הגול. וברגע שתהיה הצבעה, תיפסק הקדנציה האינסופית של נתניהו כראש ממשלה ואחר כך ראש ממשלת מעבר. האם תעמידה נתניהו? אני לא יודע. אנחנו לא יודעים אם הוא הולך. אתה יודע?
לא יודע, אברמוביץ' אמר בזמנו שהוא יישאר כהערת שוליים בהיסטוריה.
לא, זה לא קשור. זה מבחינת המורשת. מבחינת ההולך, תשמע, קודם כל, אם הוא הולך, זה חדשות רעות לממשלת שינוי. כאילו, אם הוא אומר, אני פורש מחיים הפוליטיים.
כי אז לא יהיה מה שיאחד אותם.
כי הדבק, למרות שעזוב רגע את הציניות, אני כן חושב, וכן מאמין, שהממשלה הזו יש לה תפקיד, עזוב רגע, לא מדיני ולא ביטחוני ולא כל הקשקושים האלה, יש לה תפקיד בלהוריד את הווליום, בלהראות שאפשר לשבת ביחד, בלעבוד ביחד, יש לה תפקיד ערכי. אני מתפלל שזה יקרה, ואני לא חושב שזה קשור לנתניהו, אבל תראה, הוא רוצה כבר לדבר, הוא כבר מדבר על פריימריז בזה, כרגלו, תמיד לתפוס את היריבים לא מוכנים, תמיד לגנוב איכשהו, הרי במשך שנים ארוכות בכלל לא היו לו פריימריז. פעם אחת אפילו פריימריז הוא התמודד נגד עצמו, ופעמיים נגד פייגלין. אז אם הוא הולך לפריימריז בזק, אתה יכול לדעת שהוא נשאר. השאלה היא מתי היא פה לא הסימון, תגיד לי אתה קרוב שם יותר, שבעצם הוא מקרב את עצמו לאפשרות שהוא יגמור כמו אולמרט, ככל שהוא דוחה את החתירה לעסקת טיעון, ואני מת שהוא יגיע לעסקת טיעון.
תראה, אפרופו מה שאמרת, אני חייב להקריא לך משהו מפרקי אבות, כי אתה מאוד אוהב שאני מקריא לך מפרקי אבות, על הממשלה הזאת. הרי היה פרשת קורח עכשיו, כן? שזה דבר מדהים. וכבר דיברנו על הבור שנפער, איפה שהוא נפער, איפה שלא נפער, וכל הדבר הזה, וידח זיל גמור, ולא ניכנס לפרטים. בכל מקרה, מה כותבת המשנה באבות? היא אומרת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. אתה מכיר את זה, מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים, ושאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי, שהם היו רבים על שם, כאילו לשם שמיים זה בשביל, לשם השם כאילו, לדבקות, רבים על משהו שהוא עקרוני לשם שמיים. וממשיך, ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח ועדתו. ומוסבר שם, למה אומרים קורח ועדתו? היה צריך להגיד כאילו קורח ומשה, המחלוקת של קורח ומשה, נכון? המחלוקת היא לא של קורח ועדתו. המחלוקת היא של קורח ומשה. לא, כי משה לא היה במחלוקת פה. משה היה באמת לשם שמיים. מי שהיה במחלוקת זה קורח ועדתו, ואז מוסבר שם שזה היה אוסף אנשים שונים, עם דעות שונות, שכדבר היחיד שייחד אותם, זה השנאה והקינה במשה. הבנת? זו מחלוקת שאינה לשם שמיים, שאין סופה להתקיים. וידך זיל גמור. תודה. זה תם השיעור. אפשר לשים מוזיקה. נה 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 נה.
של זה, פסוקו של יום. טוב, אז אני מבין את הגישה הזו. אני, כל הקטע הזה שמדברים על השנאה לנתניהו, כאילו באמת יש פה איזשהו,
כאילו מישהו שונא פה,
מישהו שמפיץ שנאה, שאתה יודע, לשם השנאה, תשמע, האיש הזה הוא הרוויח ביושר רב את כל אלה שלא מסוגלים לשבת איתו. זה לא חרם כי ועד הכיתה החליט להחרים איזה ילדה או איזה ילד בגלל שיש לו משקפיים. יש כאן מסה קריטית שנצברה של אנשים שיודעים, מאמינים, מרגישים ומודעים לזה שהאיש הוא סכנה. אתה זוכר את ההקלטות של הילד, כן?
ברור.
זה אותנטי, היא אומרת שם, היא אומרת שם הוא צריך ללכת, הוא דיקטטור וכו' וכו'. אגב, אני חושב שבראייה היסטורית, ההקלטות האלה הייתה להן השפעה על החלפת השלטון אם הוא יוחלף, כי זה מה שגמז וביטל את הרעיון לעשות שם הסולחה.
לא, הניסיונות המשיכו גם אחרי זה.
לא, אז אני אומר לך, וזה פורסם, אני ראשון שפרסמתי את זה, דפנה ליאל אחר כך מחזרה את זה, שהארוחת ערב המרובעת ההיסטורית שאמורה הייתה להיות עם בני הזוג, זאת אומרת, ביבי ושרה והילד ואופיר, בוטלה, והגברת לא הייתה מוכן לשמוע עד רגע זה, את הקטע הזה של הרביעייה. אבל לא חשוב, ירדנו לשוליים. והיא אומרת, גדעון וויבט אומרים שהוא סכנה למדינה. אני אומר לך שהם מאמינים ויודעים שהוא סכנה למדינה.
בין די, הלך, זהו, נגמר. עכשיו אנחנו בייחוד. אני בטוח שהתקשורת...
תחזור בך.
אני בטוח שהתקשורת...
תחזור בך.
עוד לא...
תדבר איתי מחר בבוקר.
אני גם בטוח שעכשיו התקשורת תרצה להוכיח שבאמת היא תקשורת ראויה נשכנית, ותעשה את זה לאופוזיציה. אתה מבין? עכשיו היא תבקר במלוא העוז שלה להוכיח שהיא לא מוטה ואין איפה ואיפה. היא תבקר במלוא הכוח את האופוזיציה. אתה מבין? להראות שהיא לא מפוזיציה.
קודם כל, אני חושב שהתקשורת תיתן לאופוזיציה, בוא נאמר, חודש או חודשיים של חסד, כמקובל. שתיים, אני מקווה שזה גם יקרה, אבל כמובן לא קארט בלאן.
לאופוזיציה?
לא, סליחה, לא, לא ממשלה חדשה, סליחה.
אוי, זה טוב.
זה מעולה. עכשיו, תראה, אני כבר ראיתי את אודי סגל בשבוע שעבר, נושא נאום ארוך מאוד על הראש של בנט. כאילו אתה כתבת לו אותו, ואני אמרתי לו שפו, זאת אומרת, אמרתי לעצמי שפו, לשם אודי. אני בטוח, בוודאות של 1000%, שמישהו עיתונאי אמיתי, וזה המקצוע שלו, ויחפש וגם ימצא את המחדלים והבעיות והתקלות, ואני גם רואה אגב, בכל השבוע, שבועיים, שלושה האלה שנרקמת ממשלת השינוי, שמקרינים, כשבאים מרועיינים כל מיני מתן כהנה, והם מקרינים להם את כל...
לא, עזוב, זה שאתה מציין את אודי סגל, רק מראה לך כמה זה חריג, לא, אתה מבין? קשה, חריג.
לא, זה לא חריג, כי קשה לבקר דבר שעוד לא קם. אבל אם יש לך ספק שהתקשורת המקצועית תעשה את עבודתה, תלך היסטוריה. תבדוק כל הדרוקרים, מה הם עשו לשרון, מה הם עשו לברק, כולל זה שיושב מולך, בזום,
בואי, לא עשתה את זה מול הפרות ההבטחות של המטורפות של נפתלי בנט. היא לא עשתה את זה. קרה פה אירוע,
מה זאת אומרת?
קרה פה אירוע מטורף.
אתה כנראה
שאת כל היום הפטריוטים. ויהיה פה יותר מאוחר בעזרת השם יוחנן פלסנר, שהוא נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, ונדבר איתו על האירועים מבחינת דמוקרטית של מה שקורה פה. גם ההפרת הבטחות המטורפת שקרתה פה, גם זה שבן אדם עם סיעה של 6 ח"כים הולך להיות ראש ממשלה, גם הפריטטיות, כל האירוע הזה הוא אירוע שהוא רק על גלי השנאה לנתניהו מתאפשר, ועל זה שהתקשורת מאפשרת את הדבר הזה. כי אם זה, כי בשום קונסטלציה אחרת לא היה מתאפשר כזה אירוע של בן אדם שעומד בבחיר. אתה יודע מה, הכנתי לך קטע שיהיה לתענוג שלנו. איציק לי, שים לנו פלי על החץ כזה קטן, אתה לוחץ עליו. יש לנו את הקטע של נפתלי בנט.
אני נפתלי בנט, בן ג'ים יעקב, זכרו לברכה, ומירנה, לאה, תיבדל לחיים ארוכים, מתחייב.
לא, יש שותף לממשלה, יש הנהגתה שמאל.
לממשלה בראשות השמאל, ובטח לא לפיד. אני, נפתלי בנט, מתחייב. לעולם ובשום תנאי, אני לא אתן את ידי להקמת ממשלה בראשות יאיר לפיד, לא בצורה רגילה ולא ברוטציה ולא בשום דרך. אני, נפתלי בנט, מתחייב. אני לא מקים ממשלת שמאל, כי אני ימני. אני איש ארץ ישראל, איש ימין. אני לא אמכור את העקרונות שלי בחיים בשביל שום ג'וב בעולם. אני,
טוב, זה ממשיך, בסדר, הבנו. זה קצת מביך להקיש שבן אדם אומר, אני לא אמכור את העקרונות שלי בעד שום ג'וב שבעולם. על העקרונות שלו, בן אדם מדבר על העקרונות שלו. על המהות שלו, על חוט השדרה, על עמוד השדרה שלו. כן, הלך עם אג'נדה כל חייו הפוליטיים, ובסוף מוכר אותם.
שואת עצמי, עד מתי תשמיעו את ההקלטות האלה? טוב, אז אני עונה לך מה שאומר לך כל בוקר. מי שתמך, שזה אתה ואני ועוד כמה, לא רבים מדי, בהפרת ההבטחה הבוטה והמדהימה של בני גנץ, ההבטחה שעל גביה, שהיא העיקרון...
על גבה.
היא העיקרון על גבה, צודק. היא העיקרון המכונן של כחול לבן. היא קמה כל המפלגה הזו, שזה לא לשבת נתניהו, לא יכול, כדי להקים את ממשלת נתניהו, לא יכול, פשוט לא יכול, ולכן אני פשוט לא מקשיב כל פעם שאתה משמיע לי את ההקלטות האלה. ועכשיו לבוא ולצרוח, כשזה קורה במקום אחר, זה לא בסדר. אם בני גנץ פעל למען המדינה, ואנחנו קיבלנו את זה, אנחנו אומרים, בהגינות, שנפתלי בנט פועל למען המדינה, כי האופציה זה בחירות חמישיות. זאת ועוד, יש לו גם נסיבות מקלות שלגנץ לא היו. יש לו הבטחות נוספות, לטעמי לפחות, יותר חשובות, שהוא חזר עליהן חזור וחזור וחזור, להחליף את נתניהו ולמנוע בחירות חמישיות. הוא הגיע לסיטואציה שההבטחות האלה, השתיים, עמדו בסתירה למי אימי אני לא יושב, והוא הפר ברגל גסה את האימי אני לא יושב. השארנו את זה אצל גנץ, אני לפחות שמח על זה אצל בנט, באותה מידה. ועוד דבר קטן, מי שאומר את הדברים האלה, כמו למשל, מי שמכשיר את מנסור עבאס עכשיו צורח, לא קביל. מי שאומר, ראש ממשלה עם 6 מנדטים לא יכול לחיין, לא קביל, כי גם ראש ממשלה עם שוחד מרמה והפרת אמונים אמור לא לחיין, אבל בשני המקרים, החוק מאפשר את זה. אז בוא נתקדם, בוא נתפלל להצלחת הממשלה הזו אם היא תקום, ונתפזר.
תראה, מה שלא אופייני פה ביום ראשון הזה, שאנחנו רבנו ביום חמישי, ואז אנחנו רגועים היום. במקום...
כאילו, אתה אומר שלושה ימים עברו, וזה כאילו, למה לא חזרנו לגלגול
של... לא, כי בדרך כלל אנחנו רבים ביום ראשון, ואז בשאר השבוע אנחנו יותר רגועים. והפעם, אנחנו זה, אז אני מניח שנריב מחר, בסדר? או מחרתיים.
לא, מחר זה יהיה...
מחר אתה בעצם באופוריה.
קודם כל, אם זה קורה, אז אני אהיה בסוג של אופוריה. אתה אומר בעצם, כן, אבל אתה יודע מה? אולי באמת הטבע עשה את שלו, והיינו צריכים לריב ביום חמישי, כדי שיום ראשון, בכל זאת ביום שאמורה לקום ממשלה, יהיה קצת יותר רגוע. שלחו לי פה אחת, הרי תוקף פה את ימין הבא.
אני רק מזכיר לך שאצל בני גנץ לא הייתה אפשרות ללכת לבחירות כי הייתה קורונה. פה הייתה אפשרות ללכת לבחירות. מה לעשות? אי אפשר היה לעשות בחירות. הייתה מגיפה, היה משבר עולמי, היינו בתוך האירוע המטורף הזה של הקורונה, אתה זוכר את זה, כן? שכל התרללת, וגם בריאותית וגם כלכלית, אי אפשר היה לעשות בחירות. זה לא המצב כיום. זה לא המצב.
אז אני אומר לך שאתה אונס את המפה. אתה מכיר את בטח בגלל שהיית ביחידה.
אנסתי הרבה מפות.
לא בטוח שכל המאזינים שלנו מכיר. כאילו אתה מחליף
שאתה... לא בטוח שכל המאזינים שלנו צחקו מהבדיחה.
לא, זה אמירה אמיתית, אונס את המפה שקפצו לזה.
אגב, לא רוצה, אתה יודע, לא מתאים לי להשתחצן או משהו כזה, אבל בניווט יחסית הייתי לא רע.
כן, עד שפרשת, עכשיו אתה התברברת. אתה מתברבר סדרתי. רגע, נו, מה רציתי להגיד? לגבי הבחירות. תראה, זה לא נכון. אני אציג לך את זה אחרת. מרוב שלא היו אופציות, ההחלטה של בני גנץ שברה את המפלגה לשניים. הרי עמדו שם לפיד ובוגי וחברים רבים מאוד של בני גנץ ואמרו לו, יש לך אלטרנטיבה. היו לו, עזוב רגע את הבחירות, הם רצו לבחור את מאיר כהן יושב ראש הכנסת והם יכלו לעשות את זה. הם רצו להתחיל להוציא את חוקי נתניהו ותיאורטית על הנייר, אני אישית אגב לא תמכתי בזה, הם יכלו לעשות את זה. זה לא שהיה לו או-או, הוא יכול היה ללכת לשיטת כחול לבן ניסה, שקמה,
לא, היה לו שתי הבטחות,
להם,
לא נשב עם
סכין.
הערבים ולא נשב עם נתניהו. הוא ניסה ללכת עם הערבים קודם.
אני לא אמרתי לך...
הוא ניסה קודם להפר את הבטחתו, ועל זה אתם שותקים, על זה אף אחד לא מדבר. בני גנץ עם יאיר לפיד ניסו להפר את הבטחתם קודם, שהייתה אחת ההבטחות הליבתיות, אם אנחנו משתמשים בהומור הזה של בני.
כמה אני אגיד לך את זה, שאתה לא יכול, אתה לא בסיטואציה של התחשבנות הפרת הבטחות. מה, אתה, אני אשמיע לך, אני חוסך ממך כבר הרבה זמן, כי אני לא רוצה, אתה יודע, להטריל אותך בצערך, את כל ההבטחות שהוא הבטיח. כולל, מה פתאום רוטציה? מה אז ברוטציה? בשבועיים האחרונים הוא הציע רוטציה חוץ מלי לכולם. מה, על מה אתה מדבר? ומנסור אבס, אני שמחתי מאוד בשבילך שלא ראית, שאתה שומר שבת ולא ראית אולפן שישי.
למה?
לא לשמוע את החשיפה המדהימה, אגב, שלא הוכחשה.
שמה?
של מוחמד מג'דלה על הפגישה שהייתה בין אבס לנתניהו בבלפור, יומיים לפני שומר החומות, כשירושלים כבר בוערת, והמתח בסיוע, כולל אגב, שזה קרה אותי מצחוק, שהוא לקח אותו ועשה לו סיור, מושי גלמין, תראה את הנזילות, תראה את פה מה אתה מדבר, ותראה את הפה ותראה את השם. בקיצור, זהו, אז אני לא משמיע לך לא את הטריקים והשטיקים ולא, ויהיה, תשמע, אשכרה אנשים כותבים לי, אנסתי הרבה מפות, למה הוא מתכוון? חברים, תרגעו, אנסתי לאנוס את המפה זה מושג ידוע בניווט של יחידות קרביות, זה כשאתה לא יודע איפה אתה, ואז אתה מנסה למקם את עצמך על המפה.
לא, אתה מתברבר, משהו לא מתאים לך, ואז אתה אומר, כן, בעצם מנהר הזה, זה מתאים לי לפה.
אתה פותח מפה ואתה מחליט שאני כאן וכאן לפי כל התבליט הזה שאתה מדמיין, אבל אתה לא שם. אתה פשוט לא שם.
מה שהשמאל עושה למציאות באופן קונסיסטנטי במשך הרבה שנים.
בדיוק.
לאנוס את המפה. אם רק ניתן להם שטח וניתן להם נשק והם יסדרו, ובואו נפיל את חמאס ובואו נעשה את זה ונמליך את אלה והכל יסתדר ויהיה פה שלום. זה לאנוס את המפה, אבל על הגב של חיים של אזרחים.
וכדי להשלים את הדבר מקודם, אז זה לא רק שהברירה שלו הייתה נוראית, הוא שבר את המפלגה, הוא נפרד משני שותפיו, כולל בוגי יעלון, כן, שמינה אותו, לכל מיני תפקידים בצבא.
טוב.
והוא הלך עם נתניהו כי הוא האמין שזה לטובת המדינה.
אנחנו לא נצא מזה ראש, זה נראה לי שזה, אנחנו עזוב, אנחנו נרדם. יוסי כהן.
כן.
יוסי כהן, אירוע.
ראית את זה?
היה אירוע, ראיתי, כן, ראיתי.
פעם ראשונה שאתה אומר לי שראית משהו.
כן, ראית. בכל זאת יוסי כהן מדבר, זה לא אירוע של יום ביומו.
תראה, קודם כל בסקר, באותו אולפן שישי נדמה לי, או אתמול בפגוש, אתמול בפגוש אולי, הם הציגו סקר ביום שאכן נתניהו, אם וכאשר נגיע ליום הזה בחיים, מי הכי מתאים, אז ברקת שם עם 32%, הרבה מעבר לבא בתור לדעתי, זה אדלשטיין עם 10%. אבל אז הם מכניסים את יוסי כהן, וטרח, הוא הופך לברקת, הוא 27%, וברקת צונח למטה. ואפרופו באמת הרעיון של אילנה דיין, תראה, אני ברגשות מעורבים עם האיש, אני חייב להודות. מצד אחד הוא איש רב קסם ורב יכולות, והיה ראש מוסד, באמת שלא ראינו הרבים כמותו בשורה הראשונה, אולי היו לדעתי, עכשיו אני אקבל 4,000 תיקונים בוואטסאפ, אם היו 3 ראשי מוסד גדולים, זה שבתאי שביט ומאיר דגן ויוסי כהן, ואולי אפילו יוסי כהן יותר...
כן, שביט נחשב גדול?
שביט היה ראש, הוא גם היה המון שנים. הוא היה קילר קילר. בקיצור, ומצד שני, אתה יודע מה, אני אקריא לך וואטסאפ שקיבלתי ממישהו שאני לא קיבלתי אישור להסגיר את שמו, אבל בוא נאמר הוא היה ראש אמן והוא אישיות מאוד מאוד זה. אני לא יודע מה נזקי הקצין מאמן, אבל יכול להעריך את הנזקים שגרם ראש המוסד היוצא. בערבית מדוברת אבו עלי אבו נפחה שופוני, ועל המידות האישיות עוד ידובר. בגולני אמרו ככל שהקוף מטפס למעלה יותר קופים רואים לו את התחת האדום. בקיצור, לשבת ולדבר כראש מוסד על המבצעים, על איך חילצנו את החבר'ה שהביאו את הארכיון גרעין ואיך הרגנו את ההוא, ולעשות, באמת זה היה מיצג אבו עלי, שאחד אני לא מבין למה הוא היה צריך את זה עכשיו, אם כבר תעשה את זה לפני שנגמר לך הצינון, ועורר בסוג של אינוחות. אז הרגשות מעורבים, אני לא בא ואומר שיוסי כהן הוא איש שלילי.
אוקיי, א', הוא איש מאוד מרשים, יש לו קריזמה מטורפת, יש לו יכולת לעמוד מול מצלמה, להסתכל לה בעיניים ולהגיד דברים בצורה מאוד מעוררת אמון. אני מסכים שני דברים. אחד, שזה קצת טיפה, יש בזה משהו, אוקיי, בן אדם שכל חייו, כל אומנותו זה סחר באמת, אתה יודע, וגם אמרו לי אנשים בזמנו שעבדו במוסד, שזה אירוע מטלטל, המניפולציות על המציאות שקורות שם. כלומר, זה לא דבר פשוט, שבעצם העבודה שלך היא לעבוד על אנשים אחרים כל הזמן, ברמות הכי עמוקות שיש.
גם בשבק, אגב.
כן, זה דבר שהוא מורכב. זה, מצד שני, אתה יודע, זה בחורינו הטובים באמת, זה אנשים שבזכותם, לא רק, אתה יודע, אנחנו חיים בגלל העבודה שלהם בהרבה מובנים. אז זה כאילו, יש פה איזה עניין. בית, אני באמת לא קרוע על זה שאנשים מתחילים להגיד, עשינו ככה וכל, על כל מיני, כי אחד שהיה במערכת, אני לא אוהב שמדברים על מבצעים וכל מיני פרטים ודברים כאלה. לא יודע אם הוא עשה את זה בכוונה, אם הוא העביר מסרים, אם היה שם איזשהו ניסיון לעשות לוחמה פסיכולוגית וכל מיני דברים כאלה, אין לי מושג.
לוחמה פסיכולוגית עכשיו?
לא יודע, אמר שם כל מיני זה, עבדנו על האיראנים שבמילות, עבדנו עליהם שאנחנו הולכים לשם, ובעצם היינו שם, וכל מיני דברים כאלה.
איך אמר פרדו שם, לא צריך, כשניצחת, אתה לא צריך להשפיל את האויב.
לא, לא, להשפיל אותם זה לא רע בסך הכל את האיראנים.
זה לא, אז אני אומר לך שחבל, כי זה לא איזה גוף קיקיוני שיעלם. איראן לא תיעלם.
בואו, זה לא שהוא נתן שם פרטים שאני מניח שבהם...
הוא השפיל אותם.
זה לא רע, זה לא רע.
אז אני אומר לך שזה לא מוסיף.
זה סטנים האיראנים, שרוצים להחריב אותנו.
בסדר, ועדיין, אתה לא צריך... למה שומרים על עמימות? בהרבה מאוד תחומים. שומרים על עמימות, כדי... אנחנו לא לבד פה, אנחנו מדינה של 9 מיליון מתוכם...
לא מפריע לי שהוא השפיל אותם. אני רק אומר, מבחינת ביטחון שדה, וזה לדבר על מבצעים. אני, כאילו, כאנשים שגם ראיתי בכל מיני קבוצות, אנשים שעובדים במערכת, לא אוהבים שמדברים על מבצעים באופן בסיסי.
ברור שלא אוהבים, זה אסור לדבר על מבצעים.
אוקיי, זה דבר אחד. אבל חוץ מזה, תשמע, הוא נראה, הוא דוגמן מקטין אותו.
יש עליו, בחייך, זה יש עליו בענק, זה ביבי מתוחכם, זה אדם, אני מכיר אותו, ואני מודה, יש עליו קסם נדיר, ארמומיות מדהימה,
מייצר אמינות מאוד גדולה.
הבן אדם גייס סוכנים בתוך האקווריום, יותר מזה אין. באמת, והפעיל אותם ברגע האמת. עכשיו,
והוא גם באמת נראה היחיד שיש לו, אתה יודע, איזה סוג של, כשאני מסתכל על הליכוד, אני מאוד אוהב את אוחנה בליכוד, כן? שנראה לי שהוא קורץ מחומר של הנהגה, אבל הוא קטן, כן. מדי. אבל בגדול, מישהו שהיה עם רזומה, מישהו שבא עם רזומה של ראש מוסד, שניהל כזאת מערכת, שמכיר את המערכות פה הישראליות, אם הוא יבוא לליכוד, לדעתי יש לו סיכוי מאוד גדול. לכן אני מבין את הטנטרום שנכנסו שם, טנטרום או טנטרום, איך אתה קורא לזה?
אין לי מושג, איזה מילה לא זאת.
שהשמאל נכנס בעקבות הרעיון הזה, בצדק, הוא באמת
נראה... אני לא חושב שזה חי, יש פה חלוקה לשמאל.
הוא נראה ליגה אחרת.
אין לי פה לדעתי חלוקה לשמאל לימין. זה עניין יותר של אופי של אנשים. אני קודם כל בוא... אחד... הוא אחד מראשי המוסד הטובים, שתיים, ראש מוסד הכי פוליטי שהיה, באיפר מכולם. שלוש, הוא אמר הרבה מאוד דברים אתמול שלא נכונים, אמר שהיה בדירה של פאקר, רק שפאקר היה שם, כל מיני דברים כאלה, לא דיבר עם מסרה וכאלה, אבל עזוב, הוא צריך ליהנות פה מהספק. אני רק רוצה להוסיף לדיון ברשותך, לגבי דור ההמשך, אני חושב שהולכת להיות פה חבורה מעניינת, של מועמדים אתה יודע, לדור הבא של המנהיגים, וזה לא רק יוסי כהן.
בליכוד אתה מדבר?
לא, 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 בכלל. אני לא יודע מי ילך לאן. הייתי מוסיף כאן את אביב כוכבי.
כן.
ואת עמיקם נורקין.
אוקיי.
שמסיים, אמור לסיים...
נורקין פחות מוכר לציבור. הבנתי שיונית הייתה איתו איזה...
יונית בילתה איתו, וזה גם, אגב, היה אקט די פוליטי, בוא נגיד, להכניס את יונית לשנה שלמה לחיל האוויר.
כן.
לא שהיו שם סודות, ולא שהיה שם כלום, אז זה גם עורר טיפת אינוחות. בסוף, מה קורה עם חיל האוויר? הטוב בעולם, ביפר, באמת חיל. אם הכל היה מנועל כאן, כמו חיל האוויר והשבק והמוסד, ומכון ויצמן, היינו גרמניה, אני יודע מה היינו.
והתוכנית הזאת.
וכתורי בדיוק. קוד, אז נורקין הוא תותח על, תשמע, בן אדם הוא
דורות שתשמע, שלמים לא היו מפקדי חלביר כאלה. כבר נצרפנו בלא מעט גנרלים שקשלו בפוליטיקה.
נכון, והיא שאלה אותו בסוף, ופה הוא קנה אותי ושווה את ליבי באמת, אם הוא חושב שיש מקום עוד פעם לנסות רמטכ"ל כמפקד חלביר שעבר, והוא אמר לה לא.
הכישורים שמפגין יוסי כהן הם כישורים שמעבר ליכולותיו כגנרל, אתה מבין? יוסי נכון. נורקין, אנחנו מכירים אותו כמפקד חיל אוויר טוב, אנחנו לא ראינו
ומנהל
אותו.
ומנהל מצוין.
לא, בסדר, לא... יוסי כהן עושה כאילו, הוא יודע לנהל פה את העסק הפוליטי.
יוסי כהן בדיוק, הוא נראה כמו פוליטיקאי על כבר עכשיו.
בדיוק דיברתי על זה שאתה רואה מפקדי סיירת מטכ"ל לדורותיהם, סך הכל רובם הגדול נכשלו. חוץ מאהוד ברק שהגיע ונכשל בתפקיד ראש הממשלה, כל השאר תעבור על השמות.
אתה לא... מדבר על מפקדי סיירת מטכ"ל?
מפקדי סיירת מטכ"ל,
טוב,
כן.
טוב, בסדר, מפקד סיירת מטכ"ל, יש לך את בוגי כמובן ש...
בסדר, גם, בסדר. טוב, צריך לצאת להפסקת פרסומות, אחרי זה יש לנו פה כמה...
תשמע, אפשר להגיד מילה על האנשים האלה. אי אפשר, ישר הוואטסאפ מתחיל לרתוח.
מה?
בכיר מוסד לשעבר, מקשיב לך בעניין המוסד. אנחנו במבצעים גם נכשלנו, לא רק הצלחנו. שכחנו את עצני הלכת וכמות הגיוסים. פה אסור לי להגיד, יש בעיה... טוב, לא חשוב, נו, בוא, יש פה ענייני ביטחון שדה, לא נגיד.
טוב. החל מהכותרת וואלה הראשית, החל מהלילה נתניהו לא יהיה כבר ראש הממשלה, והוא יכול להאשים רק את עצמו, כותב את על שלב, אוקיי.
אמרו לי, יש לי, מאזינים אומרים, אל תריב איתו, אם ינון היום זה יום חג, וגם מחר זה ישרו חג.
שלום רוני ברון.
שלום, בוקר טוב, מה שלומכם?
ברוך השם, מה שלומך?
אתה ער בכאלה שעות רוני? אני מופתע.
אתם עדיין שניים באולפן? בכאלה שעות?
מצאתי את מי להטריל.
בוא ננסה פעם אחת לריב ושלושה, אתם יודעים לריב ושלושה?
אני לא טיפוס של שלישיות.
תגיד, אינון, יש איזה בור שאתה לא קופץ ראש פנימה?
לא, אם זה מצחיק, קופץ. אם לא מצחיק, ממשיך הלאה.
טוב, שזה אנחנו פה.
אני אוהב את החוש הומור.
שמע, רוני...
תגיד לו שלא יתנסה עליך, ולצטט לך פרקי אבות בזמן שקוראים את ברכי נפשי בשבת אחר הצהריים.
אופה,
בבקשה. הוא מתנסה עליי בקביעות עם השיעורי...
הלכת למנחה בשבת?
אז לא, אבל אני יודע מתי קיץ, מתי חורף.
אוקיי.
אתה
מתנסה. תגיד לי, היית שר אוצר בעברך, כיום אתה אחד המגישים פה ב-103. אגב, איפה היה יותר קשה?
אני חושב שהגשתי עם בן, פה היה יותר.
אבל רגע, אנחנו התכנסנו, קודם כל, בכלל נשמע, אתה יודע, אתה גם מכיר את נתניהו מצוין, אתה מערכת הפוליטית, אבל ליברמן הודיע הבוקר שמנכ"ל האוצר שלו הוא רמי בלניקוב, שהיה גם אצלך, אני זוכר שאתם מחוברים, אני אפילו זוכר שאני כעסתי עליו תקופות מסוימות, ואתה... בסדר, לא צריך להיכנס לזה. בכל אופן, אני יודע, אני מכיר אותו ויודע שמדובר באיש בעל יכולות, ספר לנו קצת.
שמע, זה מינוי פצצה, ליברמן מקבל ציון 10 על המינוי, והכלכלה הישראלית מקבלת ציון 100 על האיש שהולך לנהל את האוצר. אני מכיר את רמי בערך 40 שנה, 30 ומשהו שנה, והוא, הלוואי, אני מאחל לשניכם, אני אוהב את שניכם, שתרוויחו בכל ימי חייכם, מה שהוא הפסיד כתוצאה מזה שלקחתי אותו להיות א' מנכ״ל משרד הפנים, ואחר כך לקחתי אותו להיות הממונה על התקציבים. האיש פשוט, הוא הקים את 012 הראשונה שלקחה את המונופול של בזק. רוחות, דברים ברמת התקשורת, המנכ״ל בזק, איך אני אגיד לכם, ברמות על. אבל בעיקר איש בעל מחויבויות שאני לא פגשתי כמוהן, לעניינים הלאומיים, באמת אוהב ישראל, זה פשוט בלתי נתפס. רחוב הארבעה בתל אביב, ועל שם, חלק מהארבעה זה אחד הדודים שלו, נושא את השם בלינקוב. האיש הזה כל כולו מחויבות במדינת ישראל. שבאתי, אמרתי לו, בוא תעזור לי במשרד הפנים, כי אתה מנכ"ל אדיר. אז הוא, ככה וככה אומר, קיבלתי, היה איתי במשרד הפנים, עשינו שם סדר נהדר, שלחתי לאוצר, הוא רצה לרצוח אותי, אתה עוזב באמצע וזה, ולקח לי זמן, אבל הבאתי זו גם לאגף התקציבים. הוא איש מקצוע משורה ראשונה, הוא רואה בעיניים רק דבר אחד, הוא לא אדם ש... הוא לא יסמין, זאת אומרת, בוא, גם לרמי יש פתיע,
אז רגע, קודם כל רוני, שנייה, אם כבר אמרת רחוב ארבעה, כדי לעשות את הכבוד, קראו אל שמם של ארבעת חברי ההגנה, אמירם בלניקוב, שרגע הר, אהרוני דידיה ואריה קסלמן, שנרגו ב-22 פברואר 46, בהתקפה על מפקדת המשטרה הניידת שישבה בשרון, ומסגרת ליל המשטרות. עכשיו תגיד, אתה רואה את ליברמן, שאתה מכיר אותו לא פחות טוב, ואת בלניקוב, תן לנו עכשיו דקה על איזה שר אוצר, מה הולך לעשות? איזה סגנון של אוצר אתה הולך לראות פה?
אני אגיד לך סוד, איבד מאוד ומאוד רוצה להצליח. ולמרות מה שאנשים בראייתי, אני אומר, אני לא יודע. בטח אמרו לו, תשמע, רמי, אתם זוכרים את ההתפטרות שלו באותו לילה שאני צחקתי עליו, שהוא נשאר לעבוד חודש ימים עם שטייניץ וביבי שעשר אוצר על, הביאו את התקציב, וכל אגף התקציבים יושב כרגיל באותו יום, בקומה הראשונה, בקומה השנייה, כל משרד מקבל חדר, מתרוצצים, מכירים את הסיפור הזה, שניכם, גם אינון וגם אתה, פתאום הוא שומע ששרגא ברוש ואופר עיני יושבים למעלה בקומה חמש, וסוגרים את התקציב, באותו רגע הוא צועק לבניקו, זה מושחד, וזה שוחד, אי אפשר להעביר תקציב כזה, ואחרי יומיים הוא הולך הביתה, כי המדינה בוערת בעצמותיו. עכשיו, גם איבט מכיר את הסיפור הזה, ואם איבט לקח את רמי, הוא בא לעבודה. הוא בא לעבודה, הוא להערכתי שר אוצר מהסוג הזה, תראה, לשר אוצר שראש הממשלה הוא לא חבר המפלגה שלו, יש הנדיקאפ מההתחלה. יש לו בעיה, אבל לאיווט יש כוח פוליטי בוודאי בממשלה, איך לומר לך, המורכבת טלאים טלאים הזו, והוא בא לעבוד. אני לא יודע, אני לא מכיר את המספרים, אני רק יודע שבשנה האחרונה היה גירעון של 170. אני מסתכל על מה שעשה פה ישראל כץ וחלק מקודמיו, שמע, הם הרסו את כל התשתית המקצועית והארגונית של משרד האוצר. הוא גירש את המנכ"לית שלו, הוא גירש את ראש אגף תקציבים, דרך אגב גם הבחור הזה שראש אגף תקציבים, אני מקווה לא להרוס לו, אבל כבר הודיעו, יואב, הוא היה, יוגב, הוא היה אצלי בכנסת שנה כמתמחה, והוא קיבל ממני את המלצה ללכת לאגף תקציבים, תודה לאל, לא הזיק לו, והנה הוא מגיע לתפקיד. רמי ואיווט יכולים לעשות פה את הקונצרט של הלייב. אני לא רואה את בנט שיש לו תודעה כלכלית מתערב בזה, תאמין לי, יהיו לו יציקות הרבה יותר גדולות. אם יאיר נתן לו את התפקיד בהסכם הקואליציוני, כי בנט שיחק אותה כמו גדול, ברגע שנפתח הבזר, הוא הלך, אמר זה וזה אני רוצה, 1, 2, 3, חתמו, הלך, והוא ידע שלפיד לא נוגע במשהו.
איך אתה ואיווט?
אני ואיווט סך הכל די בסדר, אני מכיר אותי, אני מכיר את איווט, אתה תצחק, זה מתקבר לנתניהו, בערך משנות ה-80, בליכוד בירושלים, וגם מתקשר לנתניהו שאז בא מחוץ לארץ, נדמה לי שהפגישה הראשונה שלו עם חברי מרכז ליכוד הייתה בירושלים, ואני נפגשתי, הנחיתי את הפגישה הזאת, אז נפגשתי איתו, דיברתי איתו, או עם אחרים שם בסביבה, אמרתי, הלו, הלו, זה ירושלים, זה אנשים כבדים, לאט לאט, בצניעות, כן, כן, הכל יהיה בסדר, נכנס לחדר, יושבים 200 חבר'ה, הבסיס של ירושלים, הוא מציג את עצמו, אני פרסיתי, אום, צירות בוושינגטון הזה, ואני אהיה ראש הממשלה מטעם הליכוד. 88!
תגיד, ואתה לא מטריד אותך שאיווט לוקח פה את כל המפתחות הכלכליים, ועדת הכספים, האוצר כמובן, כל מיני עוד שר במשרד האוצר, כל העניינים הכלכליים בידיים של איווט, שהרזומה שלו הוא לא נקי במיוחד.
אז אחד, קודם כל אני ברמה של משפטן מדבר רק על דברים שהוכחו בבית משפט, כל היתר אני מבין זה תפורה. בוא, בסוף היום, אתה יודע, יש פתגם בערבית שאומר שמי שחוטף את המכות שמלכים בכיכר העיר זוכר אותן הרבה יותר טוב מזה שמולו אותן. איווט כבר חטף את שלו מכל המערכות שדיברו על הבת שלו ועל ההוא ועל ההוא ועל ההוא ועל ההוא, ובמשרד האוצר, בראייתי, אי אפשר לעשות שתיקים. אם רמי בלניקוב בתמונה, forget about it, תמחק את הדאגה הזאת.
אתה סומך עליו ב-100%. אגב, אומרים בלניקוב או
בלינקוב?
בלינקוב?
היוד בא אחרי הלמד.
הלמד בחריק, בלינקוב. אוקיי.
תגיד רוני.
הוא לא הסתכל מסתובב לכיוון שלו, זה מוציא אותו מהכלים. זה כמו אולמרט שעושים אולמרט.
נכון,
אולמרט.
בהדגשים החשובים האלה אנחנו נסיים.
רגע, גבי אשכנזי עד היום אומר אולמרט, הבן אדם הרמטכ"ל שלו. תגיד רגע,
זה כמו סמוטריץ'.
סמוטריץ', זה אני אומר. רוני, בחצי משפט, לדעתך נתניהו נשאר? אם הממשלה קמה היום וכו' וכו', הוא נשאר או עושה תרגיל 99 ויברח אחרי עסקת טיעון?
לא יברח. נראה, אני רוצה להזכיר לכם סיפור שניכם מכירים אותי. אני רציתי לפרוש מהכנסת ב-2009, שגם הרבה לי את שר אוצר, אמרתי, מה היה לי לעשות פה? ואז ציפי הפעילה עליי מכבש, אל תעזוב, אל תעזוב אותי, אל תעזוב. חוץ מזה, ביבי הולך תוך חודשיים, אובמה, הוא לא יראה אותו, הוא לא יביא אותו. אתם זוכרים את האווירה הזאת, תוך חודשיים הולך. הנה אנחנו ב-2021, ואתם עוד מקבצים, סליחה, על הביטוי את הישבן, לדעת אם היום הוא הולך. אז זה היה 2009 ל-2021, הוא הסתכל על המצב, 3 חודשים, 4 חודשים, 0.5 שנה, אם הם הרזיקו שנה, ביי ביי צ'רלי. אם זה יתחיל להתלהלה בתקופה הזאת, ועוד פעם יחזרו חזיונות איך נראה בבלפור, ואיך נראה את הפמליה, ואיך נראה כל העולם היפה הזה, הוא יישאר.
רוני ברון, תודה רבה שדיברת איתנו.
אוקיי, טוב, תודה
רבה לכם, חברים, ביי ביי.
פרסמות. כן, טוב, שעה הבאה כבר נהיה עם בני ציפר, על לכתו של ביבי. עם אישי הדס.
אתה ומקורביך יכולים לחגוג את לכתו של ביבי כמה שאתם רוצים, אני לא בחגיגה הזו. אני ממתין בסבלנות, מזדהן בסבלנות.
אז אישי הדס אולי במקראי מיניסטר.
לא, גם זה לא.
בוא נראה מה הוא אומר. ויוחנן פלסנר ודוקטור רונית דרור, 4 אבות גרושים התאבדו בחודש האחרון.
כמה שעות יש לך בשעה הבאה שאתה אמרתי כבר 4 מרואיינים?
כל אחד שתי דקות.
מה עם יוסי מלמן?
לא הגיע. 1-2
אתם מאזינים לינון מגל ובן כספית. עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
1-2 טוב, אנחנו כבר שעה לתוך השבוע. אני רואה שעשית לך אספרסו קצר.
קצר זה אצלך, אני שותה כפול.
אני גם שותה כפול.
שני, כאילו כל פתיחת שעה אני שותה קפה.
עוד משהו מפרקי אבות, לכל שעה החלטתי מעכשיו, זה לא יהיה רק הזכרה כל תוכנית של פרקי אבות, זה כל שעה זה פרקי אבות. אל תאמר קורח ועדתו, אמור קרח ועדתו.
טוב. אני אגיד לך את הדבר הזה, אני מעדיף בהרבה אנשים שמסתובבים עם קרחתם מאלה שמדביקים שיער סגול. שאגב, לא הם שילמו עליו.
בוא, שמעתי שאולמרט דיבר בגנות נתניהו שהוא מדביק
נכון,
את השיער.
נכון, וגם אצלי זה קפץ.
עכשיו, כאילו, אני אומר, תלוש שיער מבין עיניך.
טול קורה. תראה, כן ולא, כמו שאומרים. קודם כל, אולמרט הבין מתישהו שזה פתט.
כשהוא נהיה ראש ממשלה.
וחיסל את זה, כן.
לדעתי כשהוא נהיה ראש ממשלה.
מוטב מאוחר להבין, אתה יודע, אני שואל, יש לי חבר אבי בניהו, אצל אבי בניהו זה כבר הפך לסמל מסחרי. אבל הוא הבין, בסוף הוא הבין, זה שלנו, לא מבין כל כך כמה זה פתט. אתה רואה את ביבי בתמונות מלפני 15 שנה כבר הוא קרח. אז פתאום הוא, עם התוספת המגוחכת הזו, אז עדיף בנט. ותשמע, לפיד, לצעיר מני בש, ב-4-5 שנים לפיד, ותראה איך הוא לבן.
בוא, תהיה אתה בפוליטיקה.
לא, אצלך לא מגבילים.
אתה חושב שאני עושה לך צרות, אתה יודע מה זה פוליטיקה? בוא, זה לא... זה נורא.
אתה הלבנת בפוליטיקה?
אני הלבנתי בפוליטיקה, הלבנתי אחרי הכיפה האדומה שעשו לי. בעיקר, אבל גם בפוליטיקה.
אתה הלבנת מזה?
ברור.
אתה ראית?
ברור. זה שאני עם שיער קצוץ ולא רואים את כל הלבן, אבל תסתכל בצדיים פה, אתה רואה? אתה רואה? הכל לבן.
אני...
פעם הייתי צעיר ויפה.
יש לי תקלה, כי אצלי חושבים שאני צובע, ואני מודיע, לעולם לא יעלה שום דבר כזה, אפילו לא בפורים על ראשי, ולמזלי אני גם מתחיל קצת, יודע, פה ושם. רגע, למה אנחנו מדברים על זה בכלל?
למה לא?
יש נתניהו כתב משהו שאומרים לשובר את הרשת.
נתניהו? מה, על הרבי מלובביץ'?
כן, אני זוכר, אני גם הייתי אצל הרבי מלובביץ' אחריו, ואני נזכר שסיפרו לי מה שהוא אמר לו. ג' תמוז, ואני נזכר בדברים שאמר לי הרב מלובביץ', אתה תצטרך להיאבק עם 119 אנשים, בוודאי לא תתרשם מזה, כיוון שהקבה, הקדוש ברוך הוא בצד הזה, ברכה והצלחה, נתינה של הקדוש ברוך הוא, ברכה והצלחה. מעולם לא השתמש אתאיסט כזה, וכל כך הרבה בדברי בעזרת השם
אני
כאלה.
אני לא בטוח שהוא אתאיסט.
הוא על הגבול. אבא שלו היה אתאיסט, הוא לא אתאיסט, ולו בזכות העובדה שהוא כל כך מחובר ותלוי, ואתה יודע, הוא חי את ההוויה של החרדים כי הוא מוקף בהם, ותמיד מביא ללשכה, תמיד הוא רוצה את הכיפות, ותמיד הוא רוצה פה ורוצה שם.
א', אני שמעתי לאחרונה דיבורים שיש אצל נתניהו איזה סוג של התחזקות. אני לא יודע אם זה נכון, לא יודע אם זה...
תצייצו!
אבל אם כן, אז אני מברך על כך.
אני די מבין את זה.
בית רבי מלובביץ'.
ביום שיפסק המינוי הממלכתי הוא יזדקק לרחמי שמיים.
תשמע, הכל לטובה. הם מתחזקים? מתחזקים?
אוקיי.
בית רבי מלובביץ' הוא איש שהשאיר רושם גדול מאוד אצל הרבה מאוד אנשים. אתה יודע, הוא היה איש מאוד יוצא דופן. וגם נתניהו כנראה התרשם ממנו. וזה די מדהים שהיום ג' תמוז, יום הסתלקותו של הרבי, ואתה יודע, הדברים שהוא אמר לנתניהו, הכל ביחד. לכן כולם חוששים לראות מה יקרה בארבע, מה ילד יום. הבנתי שיש שני ח"כים ברם שלא סגורים על הקטע של תמיכה בממשלה הזאת. יש לנו את אלי אבידר שפתאום אומר שהוא יהיה עצמאי. יש לנו את יועז שבאופן עקרוני אומר שהוא לא יושב עם ערבים בקואליציה, אז אנחנו תולים בו תקוות. כי הוא עקרון, אתה יודע, בן אדם עם ערכים ומילה. ויש לנו את ניר אורבך, מה לא, ניר אורבך לא, ניר אורבך קיבל שער בידיעות אחרונות, לפי החוזה הוא אמור לקבל עוד אביר איכות השלטון מהג'ינג'י גליק, איך קוראים לו? לא גליקמן, אביעד, איך קוראים לו? איך קוראים לו מהתנועה לאיכות
השלטון? אליעד שרגע.
אליעד שרגע. ואחרי זה הדלקת מסורה יחד עם סדי בן שטרית, שחברך יאיר גולן קרא לתת מסורה לסדי בן שטרית. שמעת את זה?
לא זוכר, אבל בוא נענה לחברנו יאיר גולן בעדינות, בוא, זה לא יקרה.
הבעיה היא לא שזה לא יקרה, זה ברור שזה לא יקרה. הבעיה היא שיאיר גולן ממליץ על בן אדם באמת שפיו הוא פח זבל, שבאמת מדבר בשפה מתונפת, מכוערת ומגעילה ומתנהג ומפיץ סביבו אלימות וגועל. השמאל רואה בו, זה מה שאתה כל הזמן אומר לי על כל מיני אנשים בליכוד וזה, אתה מבין? אצלנו זה לא קורה, זה לא... איך הוא מגיע למצב שהוא אומר על סדי בן שטרית שידליק מסועה? איך?
תעלה אותו ותשאל אותו, אני לא אחראי פה על כל השמאל, אני אחראי על המרכז, מרכז שמאל בקטנה, כאילו, ובקושי על עצמי. סדי בן שטרית עשה, בכלל, אתה יודע, עכשיו יש את הקטע הזה של סיכומים, אם וכאשר באמת נתניהו יורד מהבמה, אני לא חושב שקריים מיניסטר והסדי בן שטריטים זרזו את החלפת נתניהו, אלא אני חושב שהם עיכבו אותה. אני לא בא אליהם בטענות, אנשים אותנטיים, מחאה אותנטית, חלקם מבחינתי ממש גיבורים. לא דיברתי עכשיו למשל על אמיר אסכל ואלה, אני מדבר על אלה שהכניסו את האלמנטים החרטרניים והמחתרתיים וברק כהן, בעיקר הגדפנים. אז הייתה שם שכבה כזו דקה, לא משמעותית בכלל, והיא גרמה בעיקר נזק, כי הרי אתה יכול להחליף את נתניהו בעצם רק בקלפי, זה מה שקורה עכשיו. ואם אתה רוצה להשאיר ליכודניקים בבית, כפי שקרה בפעם האחרונה, תעשה הפוך ממה שאלה עשו. אבל אני רוצה לחזור איתך ללובביץ'ה, כי באמת הפוסט הזה של ביבי שובר את הרשת.
הלאה?
כן, זה דיווח לי אביחי, האיש רשתות חברתיות שלנו במעריב ובג'רוזלם פוסט וכולי. אני הייתי שם ב-91 עד 95, ולקחו אותי אליו כמובן, קיבלתי אפילו $2.
אצל הרבי מלובביץ'.
כן, וסיפרו לי שביבי היה קצת קודם וכאלה, ולמה אני אומר את זה? כי אני הייתי גם כשהוא נפטר. הוא נפטר במשמרת שלי. ובהשפוז הארוך שלו בבית ישראל הוספיטל, ושרצתי שם ממש, זה מאוד מאוד דומה מה שקורה עכשיו עם הביביסטים למה שקרה סביב קריסתו חלילה, אני לא משווה בין קריסה פיזית ושל נתניהו בריאות ואריכות ימים כשל הלובביץ'ר מהבחינה הזו שיש כאלה, אתה יודע שיש בחבד שני מחנות, מחנה אחד שבטוח שהוא חי והוא המשיח.
כן.
אז הביביזם מאוד מזכיר לי גם את זה. עוד פעם, נתניהו חי, כן, אין לזה ספק. אבל הקטע הזה של המשיחיות מול מנהיג או אדם בשר ודם, והלובביץ'ר מכל האדמו"רים, אין ספק שהוא היה הקריזמטי ביותר. תשמע, אתה יצא לך לראות את ההתוועדויות שהקהל שם ב-770, ושהוא מלהיט את הקהל ככה כן, עם הידיים, ברור, וכל ברור. הלוק הזה, הלבן, הזקן הצחור והעיניים הכחולות, זה באמת היה מרטיט. אבל מכאן ועד משיח, חבדניקים יקרים שלי, גאונים של אמא, רחוקה הדרך, אין משיח. כולנו בני אדם.
המשיח צריך להגיע.
כשיגיע נדע.
תראה, קצת מפתיע אותי שלא המשיח, אם באמת תהיה השבעה ובנט יושבע, זה קצת יפתיע אותי, כי אני הייתי בטוח שאחרי נתניהו מיד ייכנס המשיח או אני. כלומר, הדיל היה שאנחנו ברוטציה, אבל...
אין שום מצב שהמשיח זה אתה, למה, או.
עינון אגב זה אחד משמות המשיח.
נו, לכן אני אומר.
יש לו ארבעה שמות, שילה, מנחם, עינון, ושר, משיח אולי, כאילו...
משה סיני, תגיד, זה אומר שאני החמור הלבן?
בהחלט.
הבנתי.
בכל זאת אתה מייצג את ישראל הראשונה, אתה חייב להיות לבן.
אבל לא חמור, למה אי אפשר למצוא לי...
לא, חמור זה דווקא מתאים לי, דוד, זה לא הפריע לי.
לא הפריע לך, הבנתי. אז אני בעצם נוער פה.
אפרופו שאנחנו הולכים להיות עם פרשת בלק בפרשה אחרי הפרשה של השבוע. עכשיו חוקת,
אגב,
אחרי זה בלק.
מה שאמרת לגבי העריקים מקודם, קודם כל שוב, אני לא אהיה רגוע עד שזה לא יקרה. שתיים, יועז הנדל מצביע בעד הממשלה בוודאות של 2000%, הוא גם אמר את זה אצל אופירה וברקו. רם הודיעו כבר 50 פעם שאין אצלם עריקים ואין מורדים, זה 4 או 0 וזה 4. לכן, לא יודע, או שהלובביץ'ר יתגלה ברגע האחרון, יודיע שביבי הוא המשיח, ואז ליברמן יצביע נגד והכל יקרוס, או שלא.
מי מגיע המשיח נראה. היום? מה קורה איתך לדעתך?
סוג של בעיה, אני מודה. תהיה מליץ יושר? להגיד לך משהו? אם מגיע המשיח, okay. אני מקבל לאחלה תפקיד, אני לא כמו אלי אבידר. כי אני מאמין, בסוף, אחרי כל הקשקושי האתאיסט, אני מאמין ש... אמרתי לך את זה הרבה פעמים, שאם יש עולם הבא, אני אהיה שם בגן עדן, ואתה בגיהנום. ואתה תחגוג בגיהנום. נשמה,
אני מניח תפילין.
לך יהיו שם בתולות.
אני מניח תפילין.
אז זה לא רלוונטי, זה מה שאני אומר לך.
שנייה, צור, יהיו לי שם בתולות?
הנה, אתה רואה, יש על מה לדבר.
אני מניח תפילין, אני שומר שבת, אתה מבין? כאילו, אני לומד פעמיים, כל שבוע, שני שיעורים, חברותה, אני, כאילו, איפה אתה? איפה
כל
אתה?
כל מה שאתה אומר
אתה?
עכשיו...
אתה לא אוכל כשר, אתה לא שומר שבת, מה...
כל מה שאתה אומר עכשיו מבחינתי הוא ההוכחה שאני אהיה בגן העדן, אם וכאשר.
נו.
אני חושב שגם היום, מחר בבוקר זה יהיה סוג של גן עדן, אבל בקטנה, אם וכאשר. ואתה בגיהנום, כי אני חושב שאם יש אלוהים,
כן.
מה שחשוב לו זה לא מה אתה לובש ומה אתה אוכל ומה אתה מצביע ומה אתה בדיוק לומד, אלא איזה בן אדם אתה. אני מדבר איתך ברצינות עכשיו, ואני לא מדבר עליך, אוקיי?
כלומר, אתה חושב, בוא, אם ניכנס רגע לעומק של העניין, בסופו של דבר נניח נצא מנקודת הנחה שאני מאמין בה, שיש אלוקים בשמיים, אתה חושב שהדבר החשוב שהוא רוצה מעם ישראל, זה שיהיו בני אדם, שיהיו מנצ'ים, כן, שיהיו מנצ'ים ויעבירו את זה לדורות הבאים, בעוד אני אומר, הדבר החשוב שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, זה חוץ מלהיות מנצ'ים, זה להעביר את שם השם, את התורה הקדושה, את המסורת היהודית לדורות הבאים, שנצח ישראל יימשך לדורות הבאים. אתה חושב שכאילו בדבר הזה, אתה מוביל עליי ואני זה, אם אנחנו צריכים לשים את המחלוקת בינינו.
לא, קודם כל אני בכלל לא בקטע של מי מוביל על מי, זה ממש לא מטריד אותי, ולהגיד, כשאתה מתאר כל מה שאני אומר כלהיות בסדר, או להיות מנש, זה לא רציני. פה, שולחים לי עכשיו אפרופו, כי קודם כל דרך ארץ קדמה לתורה זה בכללי, אבל אני לא חושב על קטע של להיות מנש. אני חושב על כל ההוויה שלי, למה אני מדבר על עצמי? אתה מביך אותי, כותבים לי עליך. בגמרא מופיע שתלמידי רבי ינאי היו אומרים ששמו של המשיח ינון, שם הדומה לשם רבם ינאי. הפיוט עת שערי רצון להיפתח מסתיים במשפט האופטימי שעליו חוזר הקהל לאחר חזון, לאחר חזן, ואמור לציון בזמן הישועה, ינון ואיליה.
אליה, ינון ואליה.
טוב, אז היה אוקיי, אז אתה, אני מסכים, אתה... אתה, ויש פה, יש כאלה
ששוכחים לי
שאתה נבל ברשות התורה בכלל. אדם המקפיד על קיום מצוות התורה מבחינה פורמלית, אך ההתנהלותו סותרת את רוח התורה וזרה לכוונתה. אדם שעושה, אז זה, לזה אני מתכוון, ועוד פעם, לא מדבר עליך. אני, כל ההוויה שלי בחיים זה ללכת לאנדרדוגים ולעזור להם. אני, כשאני רואה חולשה, זה קורה, אגב, גם אם, לא מזמן אמרתי על מישהו שיש בי עליו חמלה, אתה יודע על מה, אני אגיד לך על מי,
אמרת עליי, הרבה עליי.
עליך יש לי הרבה רגשות, חמלה זה רק אחד מהם. אמרתי על איבגי, ראיתי את הרעיון של איבגי אצל חן ליברמן, ואמרתי שמי ש... בוא נאמר שאמרתי לו את זה, כמעט הרג אותי. עכשיו אמרתי, לא, לא, אל תבין אותי לנכון. אני, העונש מגיע לו, טוב שהכל קרה, הוא לא יעבוד יותר, זה ברור, והוא הרוויח, אבל עדיין כשאני רואה את האיש בגודל כזה של נפילה,
ברור.
יש בי, אני, משהו בי מתמוסס בפנים, ושאני כל חיי, בגלוי ובסמוי, מנסה לעזור, ותמיד הולך הפוך, ואני חושב שזה יסייע לי יותר בעולם הבא, ממה, איזה, בדיוק רצועות אור קרחתי על איזה יד. זה הכל.
מישהו כותב לי שאני לא יכול להיות המשיח כי אני לוי. למגל זה מנה ג' השבטים, ראובן שמעון לוי, אני לוי. אוקיי, השם במקור היה לוינגר.
הלל הזקן ויוחנן בן זכאי, זו היהדות שלנו. היהדות גדלה, בוא נה, אנחנו הפכנו לשיעור תורה.
בסדר, ומשיח בן מגיע מבית דוד, דוד לא היה לוי. טוב, בקיצור, רבותיי, אוקיי, כנראה שאני לא המשיח. זה כאילו כרגע הכותרת. יש לנו מישהו על הקו? בני ציפר! מה קורה?
הכל בסדר.
כמה דיכאון אתה?
לא בדיכאון, אני היום, אתם דיברתם דברי תורה, אז אני אגיד לכם דבר תורה צרפתי, מותר?
אוקיי,
צרפתי זה בעיקר קרואסן.
אז זהו, לא, זה יותר מקרואסן. יש המנהיג הצרפתי הלאומי שהיה ליאון גמבטה, גמבטה שהיה... ככה הנהיג את הלאומיות הצרפתית בתקופה הקשה הזאת שבין אחרי התבוסה של צרפת לגרמניה ב-1871 כשאיבדה את...
כן, אני זוכר, היו ימים נוראים.
ואז הוא אמר את המשפט הבא ב-1871 אחרי התבוסה, הוא אמר Pensons-y toujours, n'en parlons jamais. Hava, נחשוב על כך תמיד, אבל לא אל נדבר על כך לעולם. כלומר, הפסדנו את אלזס לורן, בואו לא נתחיל עכשיו לפקוד וזה וזה.
אל תגידו בגת.
נשמור את זה בתוך הלב, עד ליום הנקמה. ואכן, זה לא עבר זמן רב, ועד היום אלזס ולורן חזרו לתוך
שם. מה שדוד קרא, אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון.
בדיוק, כן. כן, לא לפקוד עכשיו, בואו לא...
מה שיפה אצל בני ציפר, מה שיפה אצל בני ציפר, שהוא באמת אינטלקטואל, אתה מבין? תמיד גם כשהוא בא אליי לפטריוטים, אז הוא מעלה את הרמה באיזה 700 רמות מעל כולנו, אתה מבין? כאילו, לא כמו האינטלקטואלים בשמאל דמיקולו. כן, טוב, מה אתה אומר בקיצור על לכתו של...
אני אומר שצריך כן. להיות ממלכתי, לא צריך ליפול לתוך הסטריאוטיפ שיש לשמאלנים על הימנים, שהימנים הם בבונים ואין להם, שהם רק מונעים על ידי היצרים שלהם וכו'. צריך להיות ממלכתי, כמו שאגב נתניה, כמו בספורט אתה הפסדת, בתקווה שבפעם הבאה תנצח, זה הכל, זה המשחק הדמוקרטי.
תגיד, אתה מעלה בדעתך...
למרות שהמשחק הדמוקרטי לא היה הוגן, כמו שבספורט, הרבה פעמים השופט הוא...
למה לא היה הוגן?
כי בנט הכניס פה גול עם היד.
זה לא שהוא היה הוגן או לא, זה השיטה היא דפוקה מלכתחילה, זאת אומרת, השיטה עובדת עוד מימי בן גוריון, על זה שהממשלה קואליציונית, כמה שזה יותר...
אז בני, זה לא שלא הוגן, אני צריך להחליף את השיטה, אגב, בזה אני מסכים. אני שאלתי אותך למה אתה אומר שזה לא הוגן, מי פה רימה את מי?
לא, זה ברור שבנט הכניס פה גול עם היד, בן.
אני לא חושב שפה הייתה רמייה. כי כולם עושים את הדברים, אני פולטת עליהם.
יפה, אני מודה לך על הדברים. אני מסכים איתך לגמרי. תגיד, יש מצב ש...
אני אומר שפשוט...
רגע, בני, בוא נתקדם שנייה. יש מצב שהממשלה הזו יכולה לעשות טוב לשיטתך? תחשוב רגע, אני כאילו אתן לך את ה... רגע, שנייה, תן לי עוד חצי משפט. בכל זאת יושבים פה באמת מירקתי השמאל ועד שיפולי הימין. סוג של... מנסים להביא פה איזושהי רוח של כולנו ביחד, ואנחנו עכשיו בסוג של ריפוי. האם אתה חושב שאולי בפוקס, בטעות, בתקלה היסטורית, זה יכול גם לעשות טוב?
אז בוא אני אגיד לך מה תשובתי ביום זה. כלומר, אני אגיד ככה, כשהיה המהפך ב-77, אני זוכר, כי אני מספיק זקן, אז אמרו כולם במפלגת העבודה, זה סוף המדינה, ודי, נגמרה המדינה, ולא הייתה המדינה, לא רק שלא נגמרה, אלא...
נכון.
סגסגה, וגם כשעלה נתניהו לשלטון בפעם הראשונה, אני זוכר, לאה רבין, אורזת את המזוודה, אני נוסעת מכאן, זה סוף המדינה. אוקיי, וזה לא היה סוף המדינה. אותו דבר, צריך לנשום עמוק ולקבל את הדברים כמו שהם, ולא לשבור את הכלים של הדמוקרטיה. אפילו שאתה מרגיש אלבון, אתה מרגיש שכאילו עשו לך עוול וסתרו לך על הפרצוף, וזה מה שאני מרגיש, כמו שהרגיש כמו אותו גם בטק, שהגרמנים לקחו להם לצרפת את אלזס ולורן, אבל... צריך להמשיך במשחק הדמוקרטי, כי חוץ מזה אין מה לעשות. צריך פשוט להיות יותר ממש...
לא, אבל היה, פה בני, זה 12 שנה, כן, זה במצטבר 15 שנה. נתניהו בסוף הוא אישיות מאוד מיוחדת, על כל המשתמע וכל מה שראינו פה, האירועים שקרו, כן היה דיבור עליו במונחים ומושגים, לא רוצה להגיד משיח, אבל אתה יודע...
אתה חושב שאתה אומר, היה דיבור, כאילו התוכנית הזו זה לא רוב הדיבור.
לא, אני פה, אני, אתה יודע, עשיתי מזה מתמים, אבל בגדול, כן דובר עליו שזה גדול, יש בו משהו גדול מהטבע.
כן, נכון. אני מת שאני מתייחס, ואני אגב מתייחס אליו ככה. אני מתייחס אליו עד עכשיו ככה, ואני לא חושב שהתפקיד שלו בהיסטוריה נגמר. הוא באמת דמות שבעיניי היא שווה בגאונותה. הוא פשוט גאון. הוא פשוט גאון גם פוליטי וגם כלכלי וגם צבאי. כמו, אני אגיד, נפוליאון.
צבאי?
הוא בגודל של נפוליאון.
איזה מערכה צבאית הוא, בוא, גאון צבאי, קודם כל...
גאון צבאי, ההפך, בדברים שהוא מנע מלחמות, הוא עשה דברים שרק צריך...
אז זה לא גאון צבאי, אבל קודם כל, אגב, אני לגמרי, אבל ממש לגמרי, מסכים שניכם שהוא גאון, אני גם ממוסמך בנושא הזה. אז לצערי, אנחנו נפרדים בזה שאנחנו, שאני חושב שהוא ניצל את ה... שהוא, אתה יודע מה? שהוא בעיקר החמצה וטרגדיה. מה אתה חושב על מה שאמרתי עכשיו?
אני לא חושב שהוא החמצה וטרגדיה. אני חושב שהוא, זה כמו, תראה, זה כמו נפוליאון, הוא עשה הרי השגיאות איומות, כאילו, אחרי, בסוף ימיו, וגם בתחילה, כלומר, היו, הייתה לו איזה, אבל מה זה משנה? הוא נחקק בהיסטוריה הצרפתית כדמות שפשוט לא נשכחת.
אז בני, בוא נמשיך לשחק עם זה.
אותו דבר, בי.
בוא נמשיך לשחק עם זה, ובוא תכתוב לי עכשיו, אנחנו בשיחה רצינית אגב, אנחנו לא רבים היום, כי תכתוב לי עכשיו את השתי שורות הראשונות בערך הוויקיפדיה של נתניהו בעוד 100 שנה.
בעוד 100 שנה?
כן, בראייה היסטורית התכוונתי להגיד.
אוקיי, בדיוק, גאון מדיני, שהפך את ישראל ממדינה, ועכשיו זה לא יהיה בוויקיפדיה, ממדינה קטנה וחסרת משמעות למעצמה גדולה וחשובה. זה הכל.
הבנתי, תפוזים בקיצור, לפני זה יצאנו
אגב,
תפוזים.
אגב,
ברור שהיה זה, תראה, באמת הבסיס, גם ראינו את זה עם החיסונים, שבאמת היה בסיס... ארגונים מצוין של קופות החולים, אבל עדיין היה צריך את האדם הזה בדיוק כמו האנשים האלה שמשנים את ההיסטוריה, זה כמו נפוליאון, כמו צ'רצ'יל, כמו האנשים הגדולים האלה.
אפרופו צ'רצ'יל, מישהו בשם עמיד כהן צייץ, כולם יודעים שצ'רצ'יל הפסיד בבחירות ב-45, אף אחד לא זוכר למי.
נכון.
זהו, ואחר כך הוא חזר.
אתלי. והוא הפסיד אחרי שהוא ניצח את, כאילו צ'רצ'יל במלחמת העולם השנייה הזה, הניצחון אולי הכי גדול של אישיות באימות כזה תנכי, ואז הבריטים שלחו אותו הביתה.
בדיוק.
הם חושבים שהוא לא מתאים. רק שאני לא זוכר בדיוק באיזה מלחמה, כמובן אני לא צריך להגיד שחולק לגמרי על ההתפעלות פה, כי אני לא זוכר, הרי כל הזמן אנחנו אמרנו מה המורשת של חביבי, לא עשית שלום, לא עשית מלחמה, לדעתי למזלו, הוא הביא את ארבעת ההסכמים בישורת האחרונה, שזה אירועים חשובים, לא שינו את גורלה של ישראל, זה לא שכנות שנלחמו איתנו, ואולי זה באמת, לטעמי, תהיה בסוף השורה הראשונה.
אני חושב שיהיו הרבה שורות ראשונות.
יאללה, ציפר, רק בשורות טובות איתך במלך, תודה.
אמן, וכמו שאמרנו, כמו שאמר גם בתא, אלזס לורן תחזור אלינו.
תודה בני ציפר.
אם זה יבוא עם שמפניה וקרואסונים, אז אנחנו בעד.
יאללה, ביי.
ישי הדס, שלום.
אהלן, בוקר טוב.
קריי מיניסטר.
נכון.
אתה לוקח את הקרדיט?
לוקח קרדיט, אנחנו חלק, אני חושב שאנחנו חלק די משמעותי, אבל תרשה לי אולי לחוג מרזיב, דרך אני ככה מאוד מאוד ספונטני, אבל כתבתי כמה שורות, דף המסרים של קריים מיניסטר לצורך העניין, אם תרשו לי דקה,
כך.
אז אני חושב שזה ידבר בשמם של הרבה מאוד אזרחים.
כן.
כתבתי לו מכתב פתוח לראש הממשלה יוצא בנימין נתניהו, ב-2015 היית כבר משוכנע שהמשימה שלך הוא שלמה, ושהדרך לשלטון יחיד ארוך טווח ודמוקטטורי סלולה. שנים של מדיניות של הפרד ומשול אכזרית נתנו את אותותיהם. המגלומניה השתוללה, השמאלנים שכחו מה זה להיות יהודים, הערבים נהרו, והכל עבר. ההשתלטות על כל מוקדי הכוח, כולל התקשורת המנרמלת ושלמה, חשבת שזהו זה. אז זהו, שלא. קבוצות קטנות של אזרחים פטריוטים ואחרים הבינו בדיוק לאן זה הולך והחליטו עצמאית, ללא כל מנגנון או גיבוי, להילחם בך ובדרכך. זה התחיל במחאת יחידים קטנה והיקשת, המשיך לפתח תקווה רוטשילד והבימה התפוצץ בשנה האחרונה במחאת בלפור. מחאה שהניעה תהליכים שהסתיימו היום עם השבעת הממשלה החדשה, ממשלת ייחוד וריפוי. ממשלה שהיא אנטיתזה מושלמת לכל מה שניסית לייצר כאן. פירוט, שיסוי, הסתה ופחד, והכל רק כדי לפרנס את הפרעת האישיות הקשה שלך. אתה וכל הרע שאתה מייצג נעלמים מהערב. עידן חדש, מאחד, ליברלי, ריאלי, שפוי לפנינו. נתניהו הודה בתבוסה, קבל את גורלך. אנחנו יודעים היטב שאתה הוא היחיד שעומד מאחורי כל החלטה והחלטה. הפסק את ההסתה הרצחנית מיד. לך בשקט ועם שארית השפיות שאולי עוד נותרה בך. אויביך הרבים פרוסים כרגע לאורכה ולרוחבה של הציבוריות והפוליטיקה הישראלית, כולל בבית שחשבת שהוא שלך. הרפה. העם יצא הערב ספונטנית לרחובות לחגוג את ניצחון הרוח הדמוקרטית על האפלה הדיקטטורית. ניצחון האיחוד על הפילוג.
אמרת
ניצחון
דקה.
ניצחון הביחד על ההצטה.
כן, כמה שורות.
הידה. ישראל תנצח אותך. היום. תודה. זה מה שהיה
להגיד. קודם כל, הדבר היחיד, לא, יש כמה דברים שאני יכול להעיר לך על זה, אבל הראשי הוא, בוא, אנחנו לא יודעים מי יחגוג, ואנחנו לא יודעים מה יקרה בערב, אתה קצת נחרץ מדי.
נכון.
תראה, בסוף הוא הולך בגלל דבר נורא פשוט, בעיניי.
מה?
שהוא לא כיבד את ההסכם עם גנץ. אם הוא היה מכבד את ההסכם עם גנץ, הוא היה נשאר ראש ממשלה חליפי, וזה היה קורה. מתי זה היה אמור לקרות? עוד חצי שנה?
בנובמבר. בנובמבר הקרוב.
זה לא אתם, ולא שום דבר, ואתה לוקח פה קרדיט, אתם באובססיה עליו של בטנטרום, כמו שבן אומר, עוד לפני שהיה תיקים, עוד לפני שהיה צוללות, עוד לפני שהיה קורונה, עוד לפני... אתם באטרף של שנאת המנהיג, כמו קורח ועדתו, אתם בדיוק קורח ועדתו.
אבל אינון, מותר להפגין נגד מנהיג, זאת הקלה שלי איתך. תמיד יהיו הפגנות נגד מנהיגים, בכל מקום, בכל מזג אוויר, בכל עם, כמעט בכל צורת משטר.
כן, אבל בסדר, אוקיי.
מה שאני יכול להגיד לך, ישי, לא מהזווית שלי, נו, כי אני יותר מהמחנה של ה... זה שאני לא חושב שקידמתם... קודם כל, אני מעריך את מה שעשיתם, ואת המסירות, אנשים שנתנו את החיים שלהם, עזבו הכל ועברו לגור ברחוב מול בלפור. אני חושב אבל שבמשימה להזיז את נתניהו זה לא עזר, כי להזיז את נתניהו בסוף זה להשאיר 300 אלף ליכודניקים שלא יצביעו מחל, מה שקרה בפעם האחרונה. וכשהם ראו אתכם, הם חזרו הביתה.
בגלל מזג האוויר והחג.
כן, ברור.
טוב, תרשו לי, נתתי לכם.
קודם כל תודה.
מבחן התוצאה, ומבחן התוצאה יוכח היום בערב, נקודה. אני לא מאמין שהמערכת הפוליטית שלנו, החל משנת 2015 לבדה, אחרי כל העבודה שנתניהו עשה בציבוריות, בפוליטיקה ובתקשורת הישראלית, הייתה מסוגלת לבדה לנצח את הדבר הזה. אני מאמין שמה שאנחנו הצלחנו לעשות ברחובות, הייתה לזה השפעה, אני חושב, משמעותית, על הרוח, על סוג הדיבור. לפעמים הוא היה דיבור קשה ומתלהם, אבל נגד תופעות והצטה והפרד ומשול כל כך אכזרי כמו נתניהו, צריכים לפעמים לתת תשובות מאוד כואבות, לא נעימות.
לסיום, ממש בקיצור, כי נגמרנו הזמן, אחד, איך תחגוג, אם תחגוג, ושתיים, נדרת איזה נדר בשנים האלה? אני אם,
אני לא נדר נדרים. אני מקסימום מבטיח הבטחות, כרגע, אני
אענה
על השאלה הראשונה. אני מניח שהיום בערב הרבה מאוד אנשים ירגישו הקלה גדולה וירצו להביע את השמחה שלהם. יש אנשים שמתאספים ליד הכנסת להיות עדים לרגע הזה שהוא היסטורי לטעמם. הרבה אנשים יצאו לרחובות, אנחנו נשתדל לארח אותם היום בערב בכיכר רבין אחרי שההצבעה תסתיים וכבר לפני ההשבעה, ואני מקווה שיהיה מאוד מאוד שמח, מאחד, מקרב. הגיע הזמן לעשות שינוי.
יאללה,
לגבי הבטחה שלי, יש לי הבטחה, אני לא נודר נדרים.
אוקיי.
אמרתי, נתניהו, אנחנו לא נצא מבלפור ראשונים. אני באופן אישי, עד שנתניהו פיזית לא עוזב את בלפור, עד שהמלך לא יצא מהארמון, אני אהיה שם. אני מקווה שזה לא
יהיה... וההיסטוריה תשפוט אתכם.
בהחלט, ההיסטוריה תשפוט את כולנו.
נכון. נחיה ונראה. בסדר,
נחיה ונראה.
איך נתניהו יזכר, ואיך הגמדים יזכרו. בסדר.
בהחלט.
ישי הדס, קריים מיניסטר, תודה.
תודה.
תודה לכם. להתראות.
יוחנן פלסנר, שלום.
בוקר טוב, מתקשר אליי עורך התוכנית ואומר, אינון רוצה לדבר איתך, אז אני כבר 30 שנה חוזר לאחור.
נלחץ.
אני לא מצליח להבין, יוחנן, יש משהו איזה... למה אני שומע את עצמי כפול?
גם אני שומע אותך כפול. בוא, מספיק לי פעם אחת, בן, זה לא...
אמורים לי שסיירת מטכ"ל זה מקום רציני. איך יכול להיות שאתה ראש נשיא המכון לדמוקרטיה, אדם שהיה חבר כנסת, שמוביל חברתי, מודל לחיקוי, בסוף אתה היית הפקוד של אינון מגל שמגרד פה את תחתית החבית כל בוקר מחדש?
שמע, עד היום אני מנסה להבין את זה, ואין ספק ש... אינון מייצג את סטיית התקן ולא את התקן.
בדיוק, זה תקלה היסטורית.
הוא היה מפקד מצוין, אבל מה קרה לו אחר כך זה כבר לא באחריותי.
תשמע, הוא גם מזדקן, כי בימים אחרים על סטיית התקן הוא כבר היה עונה במשהו.
בדיוק.
טוב, כן, אינון, למה רצית לדבר עם פלסנר?
יוחנן, אתה כיום כאמור נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, ואנחנו רוצים לשמוע את עמדתכם, עמדתך לגבי האירועים הדמוקרטיים שקרו פה, גם הפרת ההבטחות החריגה ביותר שהייתה פה אחרי הבחירות, מה זה עושה לדמוקרטיה שלנו, וגם הקונסטלציה של מפלגה עם שישה, עם סיעה של שישה מנדטים ששולט, עם ראש ממשלה של קואליציה. מה, איך אתה מתרשם מכל האירוע הזה?
אלה שני דברים, אני לא מתייחס להם באותה מידה. השני הוא חסר תקדים ונובע ואולי משקף את החולשות הקשות של שיטת הבחירות שלנו ומדגיש עד כמה צריך לשנות אותה כדי לייצב את המערכת, לשקם את כושר ההכרעה שלה. דרך אגב, בקווי היסוד של הממשלה הזאת מופיע גם איזושהי מין כוונה להקים ועדה, לבחון שינוי שיטת הבחירות. אני מניח שזה יהיה קשה להם לייצר הסכמה על שיטה חדשה, אבל אם הם יצליחו, זה באמת יהיה שינוי היסטורי. כל עוד אבל לא שונתה שיטת הבחירות, אז אנחנו בשיטת בחירות בדמוקרטיה פרלמנטרית, שיטה קואליציונית. הקואליציות אצלנו, ביחס לדמוקרטיות אחרות, מורכבות מהרבה מאוד מפלגות. 8, הרבה פעמים זה 6, 5, 7, שבעצם ההישרדות של הקואליציה תלויה בכל אחד מהמרכיבים.
לא מדויק, יוחנן, כי עד שהיו עשו את שינוי החקיקה, באמת ממשלות יכלו לקום וליפול באיזה תקף, איזה עבית של מישהו מהמרכיבים שלהן. היום אתה צריך להגיש בהצעת אי-אמון גם להביא 61 ידיים וגם להגיש ממשלה אלטרנטיבית, ולכן יש הרבה יותר יציבות. וכל זה הקדמה לשאלה, מה היית עושה אם היו אומרים לך עכשיו, בוא תן לנו שיטה אלטרנטיבית?
תראה, להפיל את הממשלה זה יותר קשה להקים אותה, ראינו כמה קשה להקים ממשלה, אחרי ארבע מערכות בחירות, נכון שהיה אמון הקונסטרוקטיבי הקשה על הפלת הממשלה, ובעצם הדרך המלך היא פיזור הכנסת, אם יש לכך רוב, ואז כבר זה משנה התחשיבים של חברי הכנסת, אבל שיטת הבחירות חייבת להשתנות, זה עוד לפני המשבר שחווינו בשנתיים האחרונות, כל מי שעוקב מקרוב אחרי המערכת, עוד בעשורים האחרונים רואה שיש לנו שיטה שהיא לא מייצרת הכרעה, מסתיימות הבחירות, אנחנו לא יודעים בהכרח מי הוא ראש הממשלה, היא ודאי לא מייצרת
שזה נורא. יציבות,
היא לא מייצרת יציבות, ואנחנו רואים את זה, יש טבלאות.
אבל הגענו לקצה פה באירוע הזה, לא?
כן, האירוע הזה הוא בלי ספק האירוע הקיצוני שממחיש עד כמה שיטת הבחירות שלנו יש לה חולשה מבנית בסיסית שצריך
לתקן. אוקיי, אבל לא אמרת לי מה אתה מציע במקום.
גם היציבות וגם התכנון ארוך הטווח. בין הקדשנו והקדשתי לזה המון מחשבה במשך המון שנים, ואני לא מצליח לחשוב על פתרון יותר טוב, גם אחרי שלמדנו מה קורה בדמוקרטיות אחרות בעולם, מאשר קביעה שראש הסיעה הגדולה הוא ראש הממשלה, שהוא לא צריך את אמון הכנסת.
פשוט, כמו ראש עיר, פשוט כמו במוניציפלי.
לא, כמו ראש עיר, אבל לא בחירות ישירות, לא בשני פתקים, שזה היה אסון ויהיה אסון, אלא אתה בעצם בוחר את ראש הממשלה דרך זה שאתה צריך גם לחזק את המפלגה שלו, וככה אתה יוצר תמריץ מאוד מאוד גדול לפוליטיקאים להתחבר לגושים גדולים. ולבוחרים להצביע.
מה אתה חושב על הסעיף?
בלי הצבעת אמון, וגם לא לאפשר אחר כך למפלגות להתפזר ולהתפצל ביום שאחרי. זאת אומרת, אין את העניין של בלוקים.
יוחנן, מה אתה חושב על הסעיף שבסוף כן מצאנו אותו בהסכם הקואליציוניים, עכשיו להגבלת קדנציות, לא הגבלת קדנציות, אחרי 8 שנים של ראשות ממשלה, הפסקה של 4, גם בהיבחרות לכנסת, שבעצם טוענים שזה חוק פרסונלי נתניהו?
תראה, אני מפריד בין העניין של הגבלת כהונה לראשי ממשלה ובין מגבלת כהונה בכנסת. מגבלת כהונה בכנסת, אני חייב להגיד, זה נראה לי דבר דרקוני ולא סביר. על בסיס אורך כהונה או משהו כזה, זה נראה לי בעייתי. לגבי הגבלת כהונה לראשות ממשלה, תראה, זה לא מקובל בדמוקרטיות פרלמנטריות. יש דיון, אנחנו רואים שכשאנשים נמצאים יותר מדי זמן בתפקיד, אז זה עלול להשחית ועלול לגרום לך לתחושה של המדינה זה אני, ולהצדיק כל החלטה בזה שהמדינה חייבת אותי, ולכן אפשר לשחוק את המוסדות וכל מיני דברים שראינו לאחרונה. מצד שני, לא בכדי זה מקובל בממשלים נשיאותיים, שבאמת זה הכל מרוכז סביב מי שעומד בראש, ופחות בממשלים של דמוקרטיות פרלמנטריות קואליציוניות, שמקובל לחשוב שיש בהם מספיק שסתומי ביטחון לשחרר אותנו מסיטואציות קיצוניות. אני חושב שגם מבחינה פוליטית, מי שחושב שזה בעצם יפתור לו במרכאות את בעיית נתניהו, הרי כל עוד נתניהו יכול להיבחר לכנסת, אם יהיה לו רוב, אז הוא ודאי ישנה את אותה קונסטרוקציה שייצרו כדי לבלום אותו. ולכן, אם מישהו רוצה לחוקק את זה בגלל נתניהו, אז הוא צריך לחוקק שנתניהו לא יכול להיבחר לכנסת, כל דבר אחר לא תהיה לו שום השלכה פוליטית, ומבחינה דמוקרטית יש שיקולים לכאן ולכאן, אני נוטה שלא להתלהב מההצעות הללו.
הערכתך?
האתגר המשמעותי של הממשלה הזאת יהיה להראות שהם מסוגלים לקבל החלטות, ודאי לפחות בתחום הכלכלי, אם אפשר אז גם בתחומים החוקתיים, להסכים על נוסח מוסתם לחוק יסוד חקיקה, שייצב את המערכת החוקתית שלנו ואת היחסים בין המוסדות, שינוי שיטת בחירות. אני אומר, זה האג'נדה המקסימלית לממשלה כזאת, במדיני-ביטחוני יצטרכו להתנהל, ובאמת להוכיח את עצמם בתפקידים, וזה השסתום המרכזי שיכול להבטיח להם את את המשך הובלת ענייני המדינה. אני פחות הייתי בונה מבחינתם על כל מיני חקיקות וכאלה.
נראה לך שהם ישרדו?
תראה, אבן הדרך המיידית זה התקציב. התקציב, משום מה, קבעו 145 ימים, זה נראה לי מוגזם, גם 100 היה מספיק, וברגע שהם יעבירו תקציב, זה בעצם מייצב את הממשלה עד אמצע שנת 23, זה יוציא את האוויר מהמפרצים של האופוזיציה, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, מאוד קשה להפיל ממשלה, ועדיין כנסת שלא מתלהבת לפזר את עצמה. האתגר הוא אתגר של, לא של בנט לבד, הוא ראשון בין שווים, זה אתגר של ראשי המפלגות ביחד, לראות שהם מסוגלים לקבל החלטות על הדברים שהם מסכימים עליהם, ואת יתר הדברים לדחות לאחר כך בלי
להיגרר
אחרי הפרובוקציות והאתגרים שהאופוזיציה...
יש פה גם עוד אלמנט מאזן או מייצב, זה שהיחיד שבוודאות, לפחות כפי שזה נראה עכשיו, יכול לקבל תוצאה יותר טובה בבחירות, אם יהיו, זה לפיד, והוא בעצם זה שרוד צריך שהממשלה תשרוד עוד שנתיים ורבע כדי להיכנס ללשכת ראש הממשלה. לכן שזה, כל מי שמספיד את הממשלה הזאת מהר מדי עושה את זה על חשבונו. מצד שני, בוא לא נשכח, ב-2006 בנתניהו היה גרוטאה שהחלידה במגרש הגרוטאות הפוליטי. ישבתי בכנסת עם הדובר שלו אופיר אקוניס וראש המטה שלו נפתלי בנט, והם שאלו אותי מה עושים כדי שהציבור התחיל לאהוב אותו. דקה אחרי זה פרצה לבנון השנייה, ושתי דקות אחרי זה הוא היה ראש הממשלה הבא.
תראה, אתה צודק, ב-2006 היה נראה שהליכוד גם היה דיבור על תרחיש של שליש, שמתוך ה-12 יעזבו 4, והליכוד יישאר עם 8 מנדטים, ודיברו על ריסוק הליכוד, ואחר כך באמת סדר היום הביטחוני, כן. ומה שהציבור תפס ככישלון של אולמרט במלחמת לבנון השנייה, שינה את המפה. לעומת זאת, גם ב-2009, אני זוכר את זה כמו אתמול, הייתי בהשפעה של מר נתניהו, והיה דיבור, הוא לא ישרוד יותר מכמה חודשים, וראינו שהממשלה שלו
שרד. אנחנו לא שרדנו, הוא שרד. יוחנן פסנר, תודה.
תודה, יוחנן.
יאללה, ביי ביי, תודה.
ביי, להתראות, פרסומות. רצית להגיד משהו לסיום?
אז שכחתי לדבר על האירוע ביורו אתמול, שזה היה לא רק אירוע ספורטיבי, אלא גם אנושי. ראית את זה?
ראיתי תמונות.
שמע, שהשחקנים הנוספים מקיפים אותו בחגורה שלא יצלמו את האחייה.
כן, יפה.
היה חתיכת אירוע, כן. מה אתה משמיע
לנו? אבל נחזור לענייננו.
כן.
זה בני פרידמן, תודה.
תודה לך, תודה לך, תודה לך, כלי. הולך איתך ורק איתך לא יכול בלי.
אז אמנם נתניהו הוא לא הקדוש ברוך הוא והוא לא המשיח, אבל בכל זאת צריך להגיד תודה.
אני אמרתי כבר במשרד.
היום אחר הצהריים, האם המשיח יופיע ב4 או שלא יופיע? האם אחרי 12 שנה הוא ילך או שהוא ימשיך לעמוד?
ואם הוא ילך, מה אנחנו נעשה?
אנה אנו נלך? אנה נבוא?
הקל הזנו מפרנס גוזר ומקל לומר תודה. תודה, תודה לך השם, כל הנשמה תהללך,
היא
מחכה לשיר תודה.
תודה לך. שר פלסנר ורבי הבדר אורחים ומפיקים, אילי קונפלד ואיציק אהרון אחראים על השידור בדיגיטל, מיכל קדוש ואופרי גלייכמן. רשתות חברתיות, ראות מתתיהו ארגון, אנחנו היינו גם בחמל, מה שנקרא חמל על הזמן. רבותיי, זה יום היסטורי או לא?
נדע מחר.
Cause you're the music and the rhyme, you're the rhythm and the time, toda lecha. I know that there's a reason and a plan, and so I try the best I can.
מחר נהיה פה בכל מקרה בתשע. תודה, תודה לך.
Love for you, though I am small, I hear your call that you love me too.
Toda, toda lecha.